הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השני מהלכות מעשר. בפרק זה מדבר הרמב״ם על עונת המעשרות, שזהו הזמן שבו היבול צמח בשיעור מספיק כדי שיתחייב במעשרות. בתחילת הפרק הוא מדבר על כך שחיוב המעשר מהתורה הוא רק שגמר את מלאכת הפירות לצורך אכילה. לאחר מכן על הכללים הקובעים את זמן עונת המעשרות, והפרטים בפירות והירקות השונים ובתבואה, מתי כל אחד מהם מגיע לעונת המעשרות. ובסיום הפרק מדבר הרמב״ם על דין מחירה והקדשה של פירות לפני עונת המעשרות. פותח הרמב״ם בהלכה א', אינו חייב להפריש מעשר מן התורה, אלא הגומר את מלאכת פירותיו כדי לאוכלן לעצמו. דהיינו שעשה את המלאכה האחרונה ביבול שאחריה הוא מוכן כבר לאכילה, ובעל הבית עשה זאת בפירותיו שלו כדי לאוכלם בעצמו. אבל הגומרן שהוא גמר את מלאכת הפירות על מנת למוכרן לאחרים, הרי הוא פטור ממעשר מן התורה וחייב במעשר מדבריהם מתקנת חכמים שאסור לו למוכרם ולא לאוכלם עד שיעשר. והמקור לכך שהגומר את פירותיו כדי למוכרם פטור ממעשר מהתורה, שנאמר בפרשת ראה, אסר תאסר וגומר ואכלת. ומכאן שאינו חייב במעשר מהתורה, אלא הגומר את תבואתו כדי לאוכלה. ובאם גמר את פירותיו כדי לאוכלן, ואחר כך נמלח שהתחרט והחליט למוכרן, כתב הרבקי ואיגר שמכיוון שכבר נתחייבו מהתורה, שוב לא נפקח חיובם. ובאם גמר את פירותיו כדי למוכרן, ואחר כך נמלח והחליט לאוכלן, נחלקו המנחת חינוך ורבי חיים מבריסק, האם יחול עליו אתה חיוב דאורייתא. הלכה ב' וכן הלוקח, שלא גידל את התבואה או הפירות בעצמו, אלא קנה אותה מאחר, הרי הוא פטור מלאסר מן התורה, שנאמר באותו פסוק, אסר תאסר את כל תבואת זריך, דרק מי שזרה את שדהו והיבולו שלו, הרי הוא חייב לאסר מהתורה, וחייב הלוקח לאסר מדבריהם מדרבנן. וכתב הרמב"ן, שזהו רק שהמוכר גמר את מלאכתן על מנת למוכרן, אך באם הוא גמר את מלאכתן על מנת לאוכלם, ואחר כך נמלח ומחרן, הרי כבר נתחייבו במעשרות תחילה מהתורה, ואף הלוקח חייב מהתורה לאסרם. ואתה מוסיף הרמב״ם במה דברים אמורים שהלוקח פטור ממעשרות מהתורה, בשלקחן אחר שנגמרו מלאכתן ביד מוכר. אבל אם נגמרו שנגמרה מלאכתם ביד הלוקח, הרי הוא חייב לאסר מן התורה, שעל ידי שהלוקח גמר את מלאכתם, הרי הם נחשבים כתפועת זריך. אחריי ותחולק וסובר שאף במקרה זה הלוקח חייב רק מדרבנן. הלכה ג' פירות שאינן ראויים לאכילה מחמת קוטנן, שעדיין לא גדלו והבשילו די צורכם, כגון הבוסר, ענבים שלא הבשילו מספיק, וכיוצא בו בשאר הפירות אינן חייבים במעשר, אף מדרבנן, עד שיגדלו ויעשו אוכל, שרק לאחר שהפירות הבשילו די צורכם, הרי הם נחשבים למאכל אדם והם מתחייבים במעשרות. שנאמר בפרשת בחוקותיי, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ, עד שיהיה פרי, שיחול עליו שם פרי כאשר הוא כבר נתבשל כל צורכו, והוא ראוי למאכל אדם. וכן התבואה והקטניות שלא התבשלו כל צורכם אינם חייבים במעשר, שנאמר בפרשת ראה, אסר תאסר את כל תבואת זריך, עד שתעשה תבואה, שזהו בגמר בישולה, כאשר היא ראויה לשימושו של האדם לצורך האכילה. וזוהי עונת המעשרות, כאשר התבואה, הקטניות והפירות, צמחו מספיק כדי להיחשב אוכל המתחייב במעשרות. וקודם שתגיע התבואה והפירות לעונה זו, מותר לאכול מהן כל מה שירצה, דיינו שיכול לאכול אף הרבה מהן ובאופן של אכילת קבע, ובכל דרך שירצה, שיכול לאוכלם אף על ידי בישול או על ידי כבישה במלח. אך כאשר הגיעו לעונת המעשרות, אסור לו לאכול מהם אכילה של קבע, ובאם הוא מבשל אותם או כובשם, הרי הם נקבעו לגמרי למעשר ואסור לאכול מהם אף אכילת הרי. הלכה ד' פירות שהן ראויים לאכילה בקוטנן, שניתן לאוכלם אף בתחילת צמיחתם כשהם קטנים, כגון הקישואין והמלפפונות, שהן מניחין אותן אלא כדי להוסיף בגופן בלבד, שמשאירים אותם מחוברים לקרקע כדי שיהיו גדולים יותר, אבל ראויין הן כבר מתחילה לאכילה, והרמב״ם כתב בפירוש המשניות שכך הוא דרך רוב הירקות, הרי אילו חייבין במעשר כבר בקוטנן, משום שמתחילת יציאתן, שתכף בתחילת צמיחתן, כבר באו לעונת המעשרות, שהרי הם ראויים כבר לאכילה. הלכה, היי, איזו יונת המעשרות, הזמן שבו הפירות ראויים להתחייב במעשרות, הרי הכלל בזה הוא, משיגיעו הפירות להזריע ולצמוח. שאם הזרע שלהם יזרע בקרקע יוכלו להצמיח פירות, ושיעור זהו כאשר יגיעו לשליש גידולן, משום שאז הם נעשים ראויים לאכילה, וחיוב המעשר הוא רק על דבר הראוי לאכילה. וזהו הכלל, אך הכל לפי מה שהוא הפרי. דהיינו שלכל פרי יש את זמנו לפי עניינו. וכיצד הוא זמן זה בפירות השונים, התאינים, מי שיעשו רכין כדי שיהיו ראויים לאכילה אחר 24 שעות משעת אסיפתן, דהיינו שאם לאחר שיקטפה מהתאינה הוא יניחם למשך 24 שעות, יהיו הם רכים וראויים לאכילה. שאז התאינה הגיעה כבר לגמר בישולה, והיא חייבת במעשרות תכף לאחר קטיפתה מהעץ. הענבים והבאושים, והבאושים הם הענבים הדקים המדבריות, דהיינו ענבים קטנים ודקים הגדלים במדבר, שזהו סוג גרוע של ענבים, מי שיראה החרצן שלהן מבחוץ, יהיו מלאים מיץ ושקופים עד שיראו הגרעינים שלהם מבחוץ. והרימונים, מי שימס הפרד שלהן בין האצבעות ויצא ממנו מים, שבאים ימח גרגר של רימון בין אצבעותיו, יצא ממנו מיץ. התמרים, מי שיתפחו כסעור, דהיינו שיתרקחו ויתנפחו כמו לחם שהחמיץ. האפרסקין, מי שיטילו גידים אדומים, שיהיו באפרסק פסים אדומים הנראים כגידים, שבתחילת הבשלתם, בצורה זו מתחילים האפרסקים להאדים. האגוזים, מי שהתפרש האוכל מהקליפה החיצונה, משעה שפרי האגוז נפרד מהקליפה החיצונה הקשה. השקדים המתוקים, שרק הם חייבים במעשרות, הרי אף זמן חיובם הוא מי שתתפרש, דיינו תיפרד, קליפתן החיצונה מהפרי הנמצא בתוכם. ואילו השקדים המרים פטורים לעולם מהמעשרות, בין בגדלותם שהם מרים ובין בקטנותם שהם מתוקים, מפני שבשני המצבים הם אינם אוכל וכפי שנתבהר בפרק הקודם. ושאר כל בעלי קליפות, שאר הפירות שהם בעלי קליפות, כגון האיסטרובלין, פרי הארז, והלוט, הם הארמונים או הצנוברים, והבוטנים, הפיסטוקים, הרי זמן חיוב המעשרות שלהם הוא מי שיעשו קליפה התחתונה סמוכה לאוכל, דיינו שמעבר לקליפה החיצונית הקשה, תצמח בצמוד לפרי עוד קליפה פנימית שירקה. והזיתים, שעה שאם ישחטו אותם יעשו שמן בשיעור של אחד מתשעה ממה שהן ראויים לעשות כשיגמרו. דהיינו שהזיתים גדלו באופן כזה, כאשר הוא ישחט אותם, יצא מהם שמן בכמות של תשיעית מהשמן שיצא מהם בגמר צמיחתם. וזהו שליש שלהן, וזה הזמן שבו הזית גדל שליש ממה שהוא עתיד לגדול, שזהו כאמור זמן חיוב הפירות במעשרות. והתפוחים והאתרוגים מי שהתעגלו, שאז הם מקבלים את צורת הפרי שלהם, ואף שהם מקבלים צורה זו כאשר הם קטנים מאוד קודם שהגיעו לשליש גידולם, מפני שהן, התפוח והאתרוג, ראויים לאכילה כשהם קטנים, ולפיכך אף שלא הגיעו לשליש גידולם הרי הם חייבים במעשרות. התותים והאוג, שיח גבוה בעל פירות אדומים, משמשים כתבלין, הרי שיעורם לחיוב מעשר הוא מי שיעדימו, דהיינו מי שיתחילו להעדים. וכן כל הפירות שדרכן להעדים בבשלותן, מי שיעדימו, דהיינו משעה שיתחילו להעדים, הרי הם באו לעונת המעשרות. אך הרובין, שציבם כאשר הם מבשילים הוא שחור, מי שיעשו נקודות נקודות שחורות, שכך הם מתחילים להשחיר, שבתחילה הצבע החרוב הוא ירוק, לאחר מכן הוא מתכסה בנקודות שחורות ולבסוף הוא משחיר לגמרי. וכן כל הפירות שדרכן להשחיר מי שינקדו, דהיינו שיעשו בהם נקודות שחורות. האגסים והקרוסטמלין, סוג של אגסים, והפרישים, דהיינו החבושים, והעוזרדין, פרי בעיר הדומה לתפוח קטן, מי שיעשו קורחות קורחות לבנות. שאילו פירות לבנים המכוסים בתחילה בסערות דקות, ובתחילת בישולם הסערות מתחילות לנשור, ובמקומות הנשירה נעשות קורחות לבנות, עד שנושרות כולן בגמר הבישול. וכן כל שדרכן נלבן, הפירות הלבנים הדומים להם, שיקרחו קורחות לבנות, התבועה מי שתביא שליש, דיינו מי שתגדל שליש גידולה, וכאמור כן הוא בעצם אף בכל הפירות, חוץ מתפוחים ואתרוגים, אלא שבכולם יש סימן מסוים, שעל פיו אפשר להכיר שהם הביאו שליש גידולם. כמו התאינים מי שיעשו רכים לאחר 24 שעות, והענבים מי שיראה החרצן שלהם מבחוץ וכך הלאה. ואילו בתבואה אין סימן מסוים שעל פיו אפשר לדעת שהביאה שליש, ולפיכך כתב הרמב״ם את השיעור עצמו של הבאת שליש. הטילטן, הצמח שמפיקים מגרגיריו חילבה, מי שיהיה זרה ראוי לצמיחה אם נזרה, וגם בזה כתב המשנה למלך שבכולם השיעור הוא שיהיה זרן ראוי לצמיחה, אלא שבכולם יש סימן מתי הגיע לכך, ואילו בטילטן אין סימן מיוחד, ולפיכך בנוגע לטילטן כתב הרמב״ם סתם, מי שיהיה זרה ראוי לצמיחה. ועד כאן כתב הרמב״ם את השיעור בנוגע לפירות, תבואה וכדומה. ועתה כותב הרמב״ם את שיעורי הירקות. ובירק, הרי הקישואין והדלואין והוותיכין והמלפפונות וכל כיוצא בהן משאר הירקות שכבר בקטנותם הם ראויים לאכילה, הרי הן חייבין במעשרות כבר בקוטנן, כמו שביארנו בהלכה דלד. ושאר הירק שאינו ראוי לאכילה עד שיגדיל, אינו חייב במעשרות עד שיהיה ראוי לאכילה. ואשכול יחידי שהגיע בו לעונת המעשרות אפילו גרגיר יחידי של ענב, שהחרצן שלו נראה מבחוץ, הרי כולו, כל האשכול, חיבור לאותו ענב למעשרות, וכאילו הגיע כולו למעשרות, ולא אותו אשכול בלבד, אלא גם כל הגפנים הנמצאים באותה רוח, דיינו באותו צד של הכרם, שיש בה את אותה הגפן, שיש בה את האשכול, שיש בו ענב אחד שהגיע לעונת המעשרות, הרי כל האשכולות שבאותו הרוח חייבים במעשר. משום שאותו גרגר הוא סימן לכל האשכול ולכל הגפן ולכל אותה הרוח שהענבים שבהם עומדים תכף להגיע לעונת המעשרות, ודינם כהגיעו כבר לעונת המעשרות. וכן רימון שהגיע בה אפילו פרידה אחת, דיינו שאף אם רק גרגיר בודד מתוך הרימון הגיע לעונת המעשרות, שכאשר מואחים אותו ביד ומוציא נוזל, הרי כולה חיבור, שכל הרימון וכל הרוח שיש בה את אותו הרימון חייבים במעשר. ויש אומרים שבנוגע לרימון הכוונה רק לרימון עצמו ולא לכל הרוח. ומכל מקום דין זה הוא רק בנוגע לענבים ורימונים, שרק בהם גרעין אחד מראה שכל הפרי או כל הפירות שבאותה הרוח קרובים להגיע לעונת המעשרות. אך בנוגע לשאר הפירות גרעין אחד אינו מראה על שאר הפרי, וכל שאר הפרי ובוודאי הפירות האחרים שבאותו הרוח אינם מתחייבים במעשרות. הלכה ואב לא ימכור אדם את פירותיו מזמן שבאו לעונת המעשרות, שכבר נתחייבו במעשר למי שאינו נאמן על המעשרות. דיינו לאדם שחשוד שאינו מקפיד על תרומות ומעשרות, תשום שהוא עלול להכשילו באיסור טבל, והוא עובר בכך על האיסור של בלפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם ביקרו רק חלק מהפירות, שהקדימו להבשיל חלק מן הפירות והגיעו לעונת המעשרות, הרי נוטל בעל הפירות את הבקורות, דיינו את הפירות שהבשילו כבר והגיעו לעונת המעשרות לעצמו, ומותר לו למכור את השאר שעדיין לא הגיעו לעונת המעשרות. ובענבים ורימונים, באם הבשיל גרגיר אחד, אסור לו למכור לאדם שאינו נאמן, אף את כל מה שצמח באותה הרוח. וכן לו ימכור אדם את גפתו, דיינו את הגרעינים ופסולת הזיתים, הנותרים מהם לאחר עשיית השמן, ואת זגב, את קליפת הענב הנותרת לאחר דריכת הענבים בגעת, למי שאינו נאמן על המעשרות, כדי להוציא מהן משקיעין, דיינו שהוא קונה אותם ממנו בפירוש, על מנת להוציא מהם את היין והשמן. שהרי המשקיעין היוצאים מהם, השמן והיין היוצאים מהגפת והזגין, חייבים במעשרות, שהרי הם עומדים למאכל אדם, והרי אותו אדם אינו נאמן על המעשרות, והוא מכשילו באכילת אבל. וכן לו ימכור את תבנו, דיינו את פסולת התבואה לאחר שיפרידו המגרעינים הראויים למאכל, כדי ללקוט ממנו תבואה שהוא קנה את הפסולת בפירוש, כדי להוציא ממנה גרעיני תבואה בודדים שנותרו בה, הרי אסור למוכרה למי שאינו נאמן על המעשרות, משום שהתבואה שתלקט מן התבן חייבת במעשר, והוא עלול להכשילו באכילת תבל, וכתבו המפרשים שזהו רק כאשר הוא קונה ממנו בפירוש את הגפת ואת הזגים כדי להוציא מהם יין ושמן, ואת התבן כדי ללקוט ממנו תבואה. אבל אם הוא מוכר לו אותם סתם, הדבר מותר, משום שתולים שלוקח אותם כחומר בערה, ולא כדי להוציא מהם משקים ותבואה. הלכה זין, שמרי יין, שהפריש כבר תרומות ומעשרות מהיין, שנתן עליהם מים כדי להוציא מהשמרים את היין הבלוע בהם, וסיננן, שלאחר מכן הוא סינן את השמרים, ונשאר היין המעורב במים, הרי אם נתן שלושה ומצא ארבעה, כגון ששפך על השמרים שלושה ליטרים של מים, ולאחר שסינן מהם את השמרים הוא מוצא ארבעה ליטרים, שרבע מכלל המשקה הוא יין ושלושת רבעי מים, שזהו שיעור המינימום כדי שיחשב המשקה יין, הרי הוא מוציא מעשר מזה היתר, דיינו שהוא צריך להפריש מעשר על שיעור של ליטר אחד, שזהו היין המעורב במשקה, והוא יכול להפרישו אפילו ממקום אחר. שאינו חייב להפרישו מתוך יין זה עצמו, אלא יכול להפרישו אף מיין טבל אחר, משום שיין זה הוא טבל גמור, ואין חשש שמפריש מהחיוב על הפטור. אך אינו מפריש עליו על היין הזה תרומה גדולה, משום שכאמור מדובר שכבר הופרשו מהיין תרומות ומעשרות, והתורם שיפריש בתחילה תרומה על היין, התכוון בליבו להפריש על הכל, גם על השמרים, כמו שביארנו בהלכות תרומה, שמכיוון שהתרומה מופרשת בעומד ולא בשיעור מדויק, הרי דעתו להפריש אף על היין שבשמרים, שבחרצנים ושבזגים וכדומה. ומכל מקום, מעשר הוא כן צריך להפריש על היין שיצא מהשמרים, ומכיוון שמעשר צריך להפריש בדיוק לפי המידה של 10%, ראינו יכול לאסר באופן כללי על כל היין הבלוע בכל מקום, אלא על היין הנמצא לפניו, ולפיכך היין הבלוע בשמרים אינו בכלל המעשר, ולאחר שהוציאו מהשמרים הרי הוא צריך לאסרו. ובאם לאחר שסינן את המים מהשמרים הוא מצא פחות מארבעה, דיינו ששפך על השמרים 3 ליטרים של מים, והמשקה כולו הוא פחות מ4 ליטרים, אף על פי שמצא יתר על מידתו, שמידת המשקה היא יותר מ3 ליטרים, שזוהי מידת המים ששפך על השמרים, ואם כן מעורב במים גם מעט יין, ואף על פי שיש בהן במים עתה הטעם יין, הרי המשקה פטור גם ממעשר, כיוון שכמות מועטה כזו של יין אינה נחשבת ליין, אלא הם מים שיש בהם טעם של יין. וכתב רשי שטעם זה אף אינו נחשב לטעם ממשי של יין, אלא לקיוע באלמה. הלכה אחת, המקדיש לבית המקדש את פירותיו כשהן עדיין מחוברים לקרקע, הרי באים מקדישם עד שלא באו לעונת המעשר, דיינו לפני שצמחו שליש גידולם, ובכל פרי לפי עניינו כפי שנתבהר בהלכה ההיא, ופדם שנתן להקדש כסף בשוויים והוציא אותם מרשות ההקדש, ורק לאחר שפדן הגיעו הפירות לעונת המעשר, הרי הן חייבים במעשר, דאף שהם היו שייכים קודם לכן להקדש, הרי מכיוון שבשעה שהגיעו לעונת המעשרות הם היו ברשותו ולא ברשות ההקדש, חל עליהם חיוב המעשר, אבל אם באו לעונת המעשרות והם ביד הגזבר, דיינו ברשות האחראי על ההקדשות בבית המקדש, שהקדישם לפני שהגיעו לעונת המעשרות, ונשארו ברשות ההקדש בשעה שהגיעו לעונת המעשרות, הרי גם אם אחר כך פדען, כשהם עדיין מחוברים לקרקע, ועתה הם שוב פעם ברשותו, דיינו שמדובר בפירות שגדלו בשדהו, והוא זה שגידל אותם, וגמר גידולם היה שוב פעם ברשותו. הרי מכל מקום, מכיוון שבשעה שהגיעו לעונת המעשרות הם היו ברשות ההקדש, הרי הם פטורים מן המעשרות, משום שנאמר בנוגע לתרומה ראשית דגנך, ולא של הקדש, ומהתרומה אנו למדים אף על המעשרות. וכאן מסתיים הפרק השני.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.